הגענו לדף פה עמוד ב', כשלוש שורות מלמטה, למדנו במשנה החלונות ועובי החומה כלפני. אמר רב, גגין ועליות לא נתקדשו. בין מדובר על גגין ועליות של ירושלים, לא נתקדשו בקדושת ירושלים, כלומר לא אוכלים שם קודשים קלים. בין מדובר על גגין ועליות של הלשכות שבעזרה, לא נתקדשו בקדושת העזרה, ולכן לא אוכלים שם קודשי קודשים. אומר מה, הנה, ואמר רב משור רבי חייא, מה הוא אמר? כזית הפיסחה והלילה פקע איגרה? היו חברות כאלה גדולות בירושלים שהיו אוכלים קורבן פסח עד שכל אחד היה מגיע לו רק הזית בשר פסח. והיה כל כך הרבה רעש מהלל פקע איגרה, כאילו הגגות היו מתבקעים. משמע שהיו אומרים הלל על הגגות. מה אלא דאחל ביגה ואמר ביגה? אם אמרו הלל על הגגות, משמע שהוא אכלו על הגג וגם אמרו הלל על הגג. הנה רואים שאם מותר לאכול על הגג, הרי שהגגות נתקדשו. הוא אומר לו, דאח לי באר, ואמר ביגה. באמת הכוונה שאכלו את הפסח על הקרקע בבית, ואחרי זה עלו ואמרו את ההלל על הגג. אומרת, מה, אם זה פירוש נכון? הנה, ואתנן, אין מפתירן אחר פסח אפי קומן, ואמר רב, שלא יעקור מחברה לחברה. כלומר, אחרי הפסח, אחרי שדם סיים לכל אכילת הפסח, לא נפטרים על ידי אפי קומן. אפי קומן, לפי רב פה, הכוונה, אפיקו מנייכו. תוציאו את הכלים שלכם מכאן, ונלך ונאכל בחבורה אחרת. לא עושים את זה. לא יעקור מחבורה לחבורה. מדוע שהם יבואו לאכול את הפסח בשני מקומות? אז איך זה יכול להיות שאחרי שאכלו, עלו אחרי זה לגד לומר תהלל? אומרת, מה פשוט, לא קשה. כאן בשעת אכילה, מתי שאסור לעקור במקום אחר, זה בשעת האכילה. כאן שלא בשעת האכילה, אם לא מדבר שעת האכילה, אחרי שסימו לאכול, לעלות לגד לומר תהלל, זה מותר. אומרת, מה עוד קושיות על רף, שגגים ועליות לא נתקדשו? תשמע, אבא שאול אומר, עליית בית קודשי הקודשים חמורה מבית קודשי הקודשים. כלומר, העלייה מעל קודש הקודשים יותר חמורה בדינה מאשר קודש הקודשים עצמו. שבית קודשי הקודשים, כהן גדול נכנס לו פעם אחת בשנה. ועליית בית קודשי הקודשים, אין נכנסים לאלה פעם אחת בשבוע, ואמרי לפעמיים בשבוע, ואמרי לפעם אחת ביובל, לדע מה היא צריכה. כלומר, קודש הקודשים, הכהן הגדול נכנס שם פעם אחת כל שנה ביום הכיפורים. אבל העלייה נכנסים עוד פחות מזה. נכנסים רק פעם בשבע שנים, או פעמיים בשבע שנים, או יש אומרים אפילו פעם אחת ביובל, כי הרי נכנסים שם רק לדע מה היא צריכה, כלומר, לדעת איזה תיקון היא צריכה. אז איך זה יכול להיות שהעליות לא נתקדשו? הרי אמרנו שהגג, העלייה, שקודש הקודשים יותר חמור מעל קודש הקודשים עצמו. אלא אמר רב יוסף, מאחד נקום ונטיב איניש. אומר רב יוסף, מה, מאחד נבוא ונקשה על רב? זה משהו אחר, רב דיבר על הלשכות שבעזרה, לא על ההיכל. כן, שונה אחד, שונה אחד, הכתיב, הרי כתוב בדברי הימים, וייתן דוד לשלמה בנו תבנית העולם, ואת בתיו, וגנזכיו, ועליותיו, וחדריו הפנימיים, ובית הכפורת, כתיב עוד, שדוד אמר לשלמה, כשהוא מסר לו את תבנית המקדש, מה הוא מסר לו? הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. כלומר, כיוון שתבנית העליות, ההיכל, ניתנה בנבואה, לכן התקדשו. אבל רב ידבר רק על שאר העליות שבעזרה או שבירושלים. עוד קושיה על רב תשמע על הלשכות הבנויות בקודש ופתוחות לחול. משנה במעשר שני. הלשכות, יש לשכות שבנויות בעזרה, אבל פתוחות לחול. פתוחות לחול הכוונה הן פתוחות להר הבית. אין להם פתח לצד העזרה, אלא פתח לצד הר הבית. אז מה הדין שלהם? תוכן חול וגגותיהן קודש. השטח שבתוכן לא קדוש בקדושת העזרה, אלא רק בקדושת הר הבית, זה הכוונה חול, וגגותיהן קודש הם הגגות קדושים בקדושת העזרה. איך זה יכול? אמרנו שהגגות לא נתקדשו, זה קשה על רב. עומד מתיר גמה רב חיסדא בשגגותיהן שווין לקרקע עזרה. רב חיסדא פירש את המשנה הכוונה, כשהגגות שהלשכות הם שווים לקרקע עזרה. מה הכוונה? הם באותו גובה. כלומר, בעצם הר הבית זה הר, אז נעשה מפלסים שונים. הם בנויות, כמו שאמרנו, במפלסים, בקומה אחרת, ולכן הקרקע העזרה נמשך עד לגגות של הלשכות האלה. והלשכות הן בשווים בקרקע העזרה, מה שאילו כשיורדים מפלס, אז הן פתוחות להר הבית. הלשכות האלה פתוחות להר הבית. אומרת מה זה יפה, אבל מה עם הסיפה? יחי עם הסיפה כתוב, בנויות בחול, פתוחות הקודש. אם הלשכות האלה בנויות בחול, כלומר בנויות בהר הבית, אבל פתוחות לעזרה, מעדין, תוכן קודש, השטח שבתוכן קדוש בקדושת העזרה, כי הן פתוחות לעזרה, וגגותיהן חול. עכשיו איך זה יכול? תיסע גדעתך. בשגגותיהן שווין לקרקע עזרה, אם דובר שהגגות של הלשכות שווין לקרקע עזרה, עד אלה מחילות, אז זה הופך להיות מחילות. זה מחילות, הן כאילו מתחת לעזרה. אז טוב, תגיד, בסדר, מה הבעיה? שיהיו מחילות, מתחת לעזרה, ועדיין תוכן קודש. אומרת, אמר רבי יוחנן, מחילות לא נתקדשו, רבי יוחנן אמר, מחילות שתחת העזרה לא נתקדשו בקדושתה. אז איך אפשר להגיד שתוכן קודש? אלא כי גם רבי יוחנן אומרת הגמרא בפתוחות להר הבית. כל מה שאמר רבי יוחנן שמחילות לא נתקדשו, הכוונה שהמחילות פתוחות להר הבית. כי תניא, האם מה שכתוב שלשכות שפתוחות לקודש אכן תוכן קודש, זה הכוונה פתוחות לעזרה. טוב, אומרת הגמרא, ותניא בתוספתא, רבי יהודה אומר מחילות שתחת ההיכל חול. הנה רואים שגם מחילות תחת ההיכל הם חול. מי הסתם תחת ההיכל, הכוונה פתוחות לעזרה. אומרת הגמרא, לא, גם שם תניא היא פתוחות לחול, פתוחות להר הבית, אבל מה שפתוח לעזרה אכן תוכן קודש. טוב, אם כך תרצנו את הקושיות על רב, הגמרא מביאה עוד קושיה על רב, כתוב תשמע וגגו קודש, כתוב מפורש בברייתא, הגג האחד קודש. קשה על רב שהוא אמר גגים לא נתקדשו. אומרת הגמרא, תסברה, אי אפשר להגיד באמת שגגו קודש, כוונה שבית גגו של האחד יתקדש, הרי כתוב אחרי זה מפורש. רק קטן, הגגים הללו אין אוכלים שם קודשי קודשים, ואין שוחטים שם קודשים קלים. אלו דברים שצריך לעשות דווקא בעזרה, אז לא אוכלים שם קודשי קודשים כמו בעזרה, ולא שוחטים שם קודשי קודשים, קודשים קלים, שנשחטים רק בכל מקום בעזרה. מפורש שגגות העזרה לא נתקדשו, בדיוק כדיבי רב. אלא מה הכוונה גגו קודש? אלא קש שגגו קודש, הכוונה, אמר רב חמה ברויה, לאותן שתי אמות, מדובר על להניח על הגג שם שתי אמות. שתי אמות, הכוונה, שתי מקלות של מידה באורך אמה, שהיו משמשות לבניין, או כן, לבנות את המקדש. מה הסיפור? שהנתנן, שתי אמות היה בשושן הבירה, היו שני קני מידה ברוך של אמה, שהיה בשושן הבירה, שושן הבירה, הכוונה היה בחדר שהיה בנוי מעל שער המזרחי של הר הבית, שם היה מצויר עליו שושן הבירה, אמה אחת על קרן מזרחי צפונית, ואחת על קרן מזרחי דרומית. זו שעל קרן מזרחי צפונית היתרה של משה חצי אצבע, וזו שעל קרן מזרחי דרומית היתרה עליה חצי אצבע. כלומר, האמה של משה רבנו היה אמה בת שישה טפחים. שכל תפח היה 4 אצבעות, כלומר 24 טפחים, 24 אצבעות, סליחה. עכשיו, קרן מזרחי צפונית הייתה יתרה על משה חצי אצבע, כלומר 24 וחצי אצבעות. וקרן מזרחי דרומית הייתה יותר מזה עוד חצי אצבע, כלומר 25 אצבעות. נמצאת יתרה על של משה אצבע. עכשיו, למה היו צריכים קטן של משה וגדול יותר, או 24 וחצי או 25? למה היו אחד גדולה ואחד קטנה? אומרת המשנה שם, שהיו האומנים נוטלים בקטנה ומחזירים בגדולה. האומנים ששכרו אותם לבנות בבית המקדש, אז היו פוסקים נניח עם הגזבר, לבנות כך וכך אמות וכך וכך כסף, לפי האמה של משה, לפי האמה הקטנה. אבל אחרי זה מחזרים את העבודה לפי האמה הגדולה. היו מוסיפים משלהם לקודש, כדי שלא יבואו לידי מעילה. אם יבנו בצמצום, יבנו בדיוק לפי האמות הקטנות, אז יש חשש שיפחתו מעט, ואז ייהנו מהקודש, יבואו לידי מעילה. לכן מוסיפים משלהם, כדי לא לעבור לידי מעילה. בכל זאת, למה צריך שניים? למה צריך 24 וחצי וגם 25? ותארתי למה לי, אלא אחד לכסף ודהבה, ואחד לבניין, אחד בשביל כסף וזהב, שאם האומנים צריכים להוסיף משלם הרבה כסף וזהב, זה כבר יקר, אז לכן שם עושים לפי 24 וחצי, ואחד בשביל בניין, כלומר בניין אבנים, שם זה 25. טוב, אז הגמרא הוכיחה שאכן גגים ועליות לא נתקדשו. אבל כך לכאורה, אפשר לקשוט מהמשנה שלנו? כתוב במשנה שלנו, תנן החלונות ועובי החומה כלפנים. החלונות שבחומה ועובי ראש החומה נחשבים כלפנים. עכשיו, החלונות ועובי החומה, משהו שהם דומים לגגים ועליות, ונתקדשו. אז למה גגים ועליות לא נתקדשו? אלא אומרת גם בישלום החלונות, משכחת לדשאבי לקרקע הזרה. החלונות, אפשר למצוא חלונות שהם שווים, כמו שאמרנו, במפלס לקרקע הזרה. זה מובן. אבל, אלא עובי החומה, איך היא משכחת לה? עובי החומה, איך יש מקרה שהוא שווה לקרקע הזרה? אומרת גם משכחת לברשוע. יש גם מקרה כזה. בחומה נמוכה שהייתה לפנים לחומה הגדולה, והראש שלה היה שווה לקרקע הזרה. זאת אומרת, כתוב דכתיב לגבי חורבן באיכה, ויעבל חיל וחומה, ואמר רבי אחא, ויתימה רבי חנינא, שורה ובר שורה, חומה, שזו החומה הגדולה, וחיל היא החומה הנמוכה שלפנים המנה. הגענו להמשך, למשנה הבאה בעצם, משנה האחרונה של הפרק, פרק שביעי. המשנה עוסקת בעניין אכילת פסח בשתי חבורות. אומרת המשנה כך, שתי חבורות שהיו אוכלים בבית אחד, אלו הופכים את פניהן הלך ואוכלים, ואלו הופכים לפני מלח ואוכלים. כלומר, מותר לפי המשנה הזאת לשתי חברות לאכול מקורבן פסח אחד, מבהמה אחת, ועדיין להפוך לשתי חברות. מותר לאכול פסח אחד בשתי חברות, זה מה שאומרת לנו. לכן, יכולים לקחת פסח אחד, אלו הופכים לפניהם ובעצם יש להם את החבורה שלהם, ואלו הופכים לפניהם ואוכלים, יש להם את החבורה שלהם. יפה, פסח נאכל אפילו בשני בתים, קל וחומר, כן, בשתי חבורות. והמחם באמצע, אם יש מחם שמשמש לשתי החבורות, אז מותר שיהיה באמצע, יהיה נוח לשמש לשתי החבורות. אבל, כשהשמש עומד למזוג, קופץ את פיו, הוא מחזיר פניו עד שמגיע אצל חבורתו. למרות שאמרנו שאפשר לקחת בימה אחת ולאכול בשתי חבורות, אסור שמי שאוכל עם חבורה אחת הוא יאכל בחבורה השנייה. לכן כשהשמש הוא משמש נגיד שתי החבורות, את שתי החבורות יש משרת שהוא צריך לשרת בשתי החבורות, אז אם הוא התחיל לאכול כבר עם חבורה אחת והוא צריך למזוג יין לחבורה אחרת, הוא צריך לקפוץ את פיו, כלומר לסגור את פיו, ורק אחרי זה ולהחזיר את פניו כדי שלא יחשב שהוא אוכל גם עם החבורה השנייה. עוד דין המשנה אומרת, והכלה הופכת פניה ואוכלת, נראה בדיוק המשמעות של הדין הזה, פשוט הכלה שהיא מתביישת לאכול בפני אנשים אחרים, מותר לה להפוך את הפנים שלה לאכול לצד אחר, שלא יסתכלו עליה, למרות שבעצם היא לא נראית כביכול שאוכלת עם החבורה שלה. אומרת הגמרא, למדנו במשנה שהפסח נאכל בשתי חבורות, אבל האוכל לא רשאי לאכול בשני מקומות. מי זה התנא שסובר כך? מתי דין מני, רבי יהודה, היא אומרת מה זו דת רבי יהודה דתניה, על הבתים אשר אוכלו אותו בהם, כך כתוב לעניין פסח מצרים. מה זה הבתים אשר אוכלו אותו בהם? ללמד שהפסח נאכל בשתי חבורות. מותר לקחת בהמה אחת ולאכול בשתי חבורות. מאיפה לומדים את זה? שני בני אדם זה יאכלו. יאכלו, רשאים לאכול לפסח אחד, זה אותו. בשני בתים, זה הבתים. הנה רואים ששני בני אדם יכולים לאכול בהמה אחת בשני בתים, בשתי חבורות. יכול. יהיה האוכל אוכל בשני מקומות, אז מי שאוכל את הפסח יאכל אותו בשני מקומות, נניח בשתי חדרים או בשתי חבורות וכדומה, תמוד לומר בבית אחד יאכל. ללמד אותנו שאדם אחד אוכל בבית אחד. מכאן אמרו, השמש שאכל כזית בצד התנור, נניח יש שמש שהוא צולה את הפסח, והוא בטעות אכל כזית שם, היה לו טעים אז הוא אכל כזית של פסח, עכשיו הוא לא יכול לאכול איתם עם החבורה שלו, כי הוא כבר אכל במקום אחד, הוא לא יכול לאכול בשני מקומות. אז אם פיקח הוא, אם פיקח הוא כבר אוכל יותר, הוא מלא קריסו ממנו, הוא כבר יאכל הרבה מהפסח. מכיוון שהוא אכל כזית בצד התנור, הוא לא יכול לאכול מקום אחר, הוא כבר יאכל כמו שצריך. ואומרת הברייתא פה, אם רצו בני חבורה לעשות עמו טובה, אם בני חבורה, שאר בני חבורה, רוצים כאילו להיטיב עמו, אז באים ויושבים בצידו לאכול את החלקה, דיבר רבי יהודה. כל זה דעת רבי יהודה, וזה דעת המשנה שלנו. רבי שמעון יש לו דעה אחרת. רבי שמעון אומר על הבתים שיאכלו אותו בהם, למד שהאוכל אוכל בשני מקומות. יכול ין אחד בשתי חברות, אמרו דומה בית אחד יחד. הוא אומר הפוך מרבי יהודה. מותר למי שאוכל את הפסח לאכול אותו בשני מקומות. מה שכנאמר, יאכלו בשביל רבים, תייחס לכל אחד ואחד מהאוכלים. ויכול להיות שמותר לאכול את הבהמה בשתי חברות? לא, זה אסור. לא כמו רבי יהודה. יכול ין אחד בשתי חברות, אמרו דומה בבית אחד יחד. צריך לאכול, כמו שאמר, ללמד אותנו שעיקר אכילתו תהיה בחבורה אחת ולא יתחלק לשתי חברות. אבל אחרי זה אדם יכול בעצם לאכול את זה בשני מקומות. במה הם נחלקו רבי יהודה ורבי שמעון? במה הם כמפלגי? רבי יהודה סבר יש אם למסורת, ורבי שמעון סבר יש אם למקרא. הם דרשו את הפסוקים בצורה אחרת. רבי יהודה סובר יש אם למסורת, כלומר אם העיקר הוא המסורת. איך שכותבים את המילה, כפי שמשה מסר את ספר התורה לישראל. לכן האופן הכתיבה זה עם יוד אחד. כתוב בבית אחד יאכל, יאכל עם יוד אחד. משמע שהפסוק מתייחס לאדם שאוכל, כאילו נאמר יאכל, כאילו כתוב שני יהודים, יאכל. אם צרה, כתוב כאילו יאכל, למרות שברור שהניקוד זה יאכל. לכן מתייחס כביכול אדם האוכל, ושאסור לאכול בשני בתים, אבל אפשר לחלק בהמה אחת לשתי חבורות. ורבי שמעון אומר, יש אם למקרא, העיקר האם הוא באופן קריאת הטבע. וככה דורשים את זה. יאכל בצרה, משמע שהפסוק מתייחס לפסח. מלמד אותנו שאסור לאכול בעצם את הבהמה בשתי חבורות, אבל אדם אחד יכול לבוא ולאכול בשני מקומות. עכשיו הגמרא מביאה את ההבדלים להלכה בין השיטות, היו יושבין ונפרסה מחיצה בין, נניח היו יושבין בחבורה אחת, בחבורה אחת ואוכלים פסח אחד, פעימה אחת. פתאום מגיעה מחיצה ונפרסת מחיצה ביניהם, נעשו בזה שתי חבורות. לדברי אומר פסח נאכל בשתי חבורות, אוכלים. למי שברבי יהודה שאומר שאפשר לאכול מבהמה אחת בשתי חבורות, אז ממשיכים לאכול, הכל בסדר. אבל דברי אומר, אין הפסח נאכל בשתי חבורות, אבל שמעון אין אוכלים, לא אוכלים, לא גומרים את אכילתם, עד שיסרקו את המחיצה, כי עכשיו נעשו שתי חבורות, נעשו לאכול עם בהמה אחת בשתי חבורות. ההבדל הנוסף, זה הפוך, היו יושבים להסתלקה מחיצה ביניהם, נניח היו יושבים שתי חבורות, ופתאום להסתלקה מחיצה מביניהם. עכשיו, מה עושים? לדברי אומר, אוכל, אוכל בשני מקומות, למי שאומר שאפשר לאכול את הפסח בשני מקומות, רבי שמעון, אז אוכלים, גומרים את האכילה. כי עכשיו הסתלקה מחיצה, נחשב כאילו יש פה שני מקומות, כאילו יכול מקום חדש, אוויר חדש לאדם שהתחיל לאכול. ולדברי אומר, אין האוכל אוכל בשני מקומות, רבי יהודה, אין אוכלים, אי אפשר להמשיך לאכול, כי נחשבים עכשיו שמוכלים במקום הראשון והשני, בשני מקומות שונים. ראיתי רב כהנא כפשת מפשט. רב כהנא, כשהוא היה אומר את השמועה הזאת, היה אומר בדרך פשוטה מפורשת. כלומר, הוא אומר, עשיית מחיצה עושה אותם שתי חבורות, סילוק המחיצה עושה אותם שני מקומות. אמר לרבש, רבש היה מסתפק בדין זה. אמר לרבש לרב קנה, ותיבאי לך היבאיה, אולי נסתפק בדבר. האם באמת סילוק מחיצה ועשיית מחיצה מהווי כשני מקומות וכשתי חבורות דמי? האם באמת סילוק המחיצה נחשב כשני מקומות ועשיית המחיצה נחשב כשתי חבורות או לא? הוא מסתפק בזה. ותיק הוא מתק מהבית נכון. ורבשי באמת צריך לעמוד על הספק ואי אפשר לפשוט את הספק. עוד עמד במשנה שהכלה הופכת את פניה ואוכלת. מה איתה עומד כמה? למה היא צריכה להפוך את פניה כביכול? או למה לה להפוך את פניה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מפני שהיא בושה. לא נעים לה כלה טרייה לאכול בפני אנשים אחרים, לכן היא יכולה להפוך את פניה. מעשה שקשור לעניין זה, רב הונא ברי דרב נתן איקלה לבי רב נחמן בר יצחק. הוא הגיע לרב נחמן בר יצחק, הזדמן לשם, אמרו לי, מה שמך? שאלו אותו בני הבית, מה שמך? אמרנו רב הונא, הוא קרא לעצמו רב הונא. אמרו לי, נתב מהרפוי, אמרו לו, יושב כבודו על המיטה. יתיב ישב. יבו לקס, נתנו לו כוס יין, קבלו אחד זינה, הוא קיבל אותו בפעם אחת, הצעה ראשונה. לא סירב, אמר לה, לא רוצה וכו'. לא סירב כביכול בנימוס. קיבל את זה ישר, את הכוס יין. ושתי בטרזינו, שתה אותו בשתי לגימות. ולא הדרפה, הוא לא הפך את פניו לצד אחר בזמן השתייה, אלא שתה כאילו בפניהם. ושאלו אותו על המנהגים שלו. אמרו לי, מה הייתה המכרית לאחריו? למה רבונה? למה שביקשו ממך להציג את עצמך, קראת את עצמך רבונה? זה לא גאווה כי להוסיף תואר רב? אמרו לו, בעל השם, אני אומר, אני בעל השם. יש פה שני פירושים פה, יש אומרים, שהכוונה, זה השם שלי, רבונה. ככה קראו לי, מקטנותי. ויש אמרו לו, בעל השם, כלומר, אני נשמחתי להיקרא רב, אז לכן זה השם שלי עכשיו. מה הייתה, כי אמרו לך, ניתי ופורי עטף? למה כשאמרו לך לשבת על המיטה, שזה מקום ישיבה לחשובים, ישבת, כי לא, אולי היית צריך לסרב, לשבת על ספסל או על הקרקע. אמרו לו, כל מה שאמרו לך בעל הבית, עשה. זה מה שכתוב בברייתא. בעל הבית אמור לשבת על המיטה, יושב על המיטה. מה הייתה מה כי היו לך קסה קבלת ברכת זימנה? אז למדוע כשנתנו לך כוס יין, קיבלת זה בהצעה אחת, לא סירבת בנימוס. אמרנו, מסרבים לקטן ולא מסרבים לגדול. מסרבים לאדם קטן, שהוא לא חשוב כל כך. אבל לא מסרבים לגדול. אדם חשוב אומר לך, תיקח מיד, לא לסרב, זה לא יפה. לסרב. אין סירוב של נימוס לאדם גדול. מה הייתה מה השתיתי בטרזים? למה שתית את היין? בשתי פעמים, שתי לגימות, אמר לו, דתניא כתוב בברייתא, השותה כוסו בבת אחת, מי ששותה כוס של אלכוהול בבת אחת, הרי זה גרגרן, זה כאילו זולל יותר מדי, שניים בשתי לגימות, זה דרך אחרת. שלושה, מגסי הרוח, מהגאוותנים, כאילו מה אתה שותה כל כך לגימות קטנות, כאילו אתה כל כך מכובד וכדומה. עוד שאלו אותו, מה הייתם לו עד הפך, למה לא הפך את פניך לצד אחר בזמן השתייה, למה שתית בפנינו? אמרנו, קלה הופך את פניה, תנן, הרי כתוב במשנה, וזה הקשר לענייננו, שקלה הופך את פניה, משמע שהאיש הוא לא רגיל לפוך את פניו, אלא הוא שותה בפני אחרים, בשעת ה... כן, שותה בפני אחרים, אוכל בפני אחרים, וכדומה. עוד מעשה רבי ישמעאל, ברבי יוסי איקלה, לבי רבי שמעון, ברבי יוסי לבן לקוניה, יבו לקסה, הביאו לו כוס יין, קבל בחד זינה, קיבל את זה בהצעה הראשונה, לא סירב, ושתה בחד זינה, פה הוא שתה את זה בפעם אחת. אמרו לי, לא סבר למר, לא, כבודו לא סבר, מה שכתוב במשנה, השותה כוסו בבת אחת, הרי זה גרגרן? אמרו לו, אז אמר לו רבי ישמעאל ברבי יוסי, לא אמרו בכוסך קטן, ואינך מתוק ובכסר רחבה. לא אמרו את הדין הזה עם הכוס קטן, אמרו את זה בכוס רצינית, או עם היין מאוד מתוק, ורוצים לשתות את זה בבת אחת, או בכסר רחבה, או אדם שהוא מאוד רעב. לא אמרו את זה במקרים אלו, וכנראה שאחד המקרים אלו יתקיים בי. הפרק מסתיים בחיוב של השמש שמשרת בני החבורה. איך הוא בדיוק? מתי הוא צריך לשמש? מתי לא? אמר רב הונא, בני חבורה נכנסים בשלושה ויוצאים אפילו באחד. אם בני חבורה שכרו אדם לשמש אותם בסעודה, אז נכנסים לעשה בשלושה. כלומר, אם באו שלושה מהם ביחד, אז השמש צריך לשמש אותם. לא יכול להגיד, לא, אני אחכה עד שיבואו על כל העשרה. אלא ברגע שבאו שלושה, הוא צריך לשמש אותם. אבל אם באו אחד או שניים, הוא לא צריך לשמש אותם. אבל מצד שני יוצאים אפילו באחד. כל מי שסיים אכילתו לפני זה יכול לצאת, והשמש חייב להמשיך לשרת את היחידים שנשארים, למרות שזה תורך להמשיך לשרת יחידים. אמר רבא, והוא דאי בידנא דרגיל למייל. דין זה שהוא חייב לשרת את היחידים, זה רק אם הוא אוכל הסעודה בזמן שרגילים לאכול. כלומר, הוא לא מעריך יותר מדי, שלא הוא כמקובל. והוא דרגש בו די הלאה. ודין זה רק נאמר רק שידע השמש מראש, שדרכם לצאת בצורה הזאת אחד אחד. אבל אם לא הודיעו כך, אז הוא לא חייב לשמש את היחידים שנשארים. אפילו בזמן הסעודה. זה תורך לשמש יחידים. ועוד הוראה, אמר אבינה, ונותנים שכר דמים. אלו שהאחרונים שנשארים בסעודה, אם הם פחות משלושה, הם צריכים לשלם יותר משכר המשרת. ולא זו בבד צריך אהרון להוסיף דמים. האחרון צריך להוסיף דמים, כאילו צריך להוסיף טיפ, על זה שהוא נשאר לשמש יחידים. אבל עומד הגמרא, ודיתי לך כבתיה, אין הלכה כרבינה בהלכה האחרונה הזאת של שהאחרונים צריכים לתת חלק יותר בשכר של השמש. או שצריך לתת טיפ יותר. סיימנו את הפרק, אדם הלך כיצד צולין, נראה את ההמשך, פרק שמיני בעזרת השם פעם הבאה.